ערב טוב, הנושא לימודנו הערב הוא מזרח ומערב. על מה מדובר? כידוע, התרבות העולמית מחולקת לשתי זירות. יש מה שנקרא התרבות המזרחית והתרבות המערבית. החלוקה הזאת לא נולדה היום, היא חלוקה עתיקה מאוד. והשאלה היא, האם ישנה משמעות ערכית לחלוקה הזאת? או שמה נאמר, בעצם אין באופן אמיתי תרבות מזרחית ומערבית, יש תרבות בשל בני אדם. יש חלק מבני אדם שנמצאים במזרח, חלק מבני אדם שנמצאים במערב, ואין לעשות מזה עניין. אבל אנחנו נראה שעולמו של הקדוש ברוך הוא איננו הפקר, ולכן כשם שישנה מפה של הנפש וישנן דרגות שונות בנפש, כך ישנן דרגות שונות מבחינה רוחנית בגיאוגרפיה האנושית. בוודאי שמדינה הנמצאת בצפון זה לא מדינה הנמצאת בדרום, וכן מקומה של ארץ ישראל איננו מקרי, ולכן יש להתבונן בכל אלה, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה תרבותית. הייתי אומר שישנה נקודה אחת מאוד בולטת שמבדילה בין שתי הזירות התרבותיות האלה. כן, אנחנו עוד מעט גם נגדיר גבולות למה אנחנו קוראים מזרח ולמה אנחנו קוראים מערב. אבל דבר אחד ברור, שהעולם המערבי סובב מסביב לציר אחד, והוא רעיון הקדמה. זאת אומרת שהמצב של העולם כפי שהוא, בעיני עיניים מערביות, המצב של העולם איננו מוצא חן, הוא איננו מספק. בנוסף לכך, ישנה תקווה, ישנה אמונה מערבית שניתן לשנות את מצב העולם ולעשות אותו טוב יותר. הרעיון הזה נקרא רעיון הקדמה. יש לו הרבה ביטויים. זה אחד הביטויים היותר בולטים של רעיון הקדמה, הוא הרעיון המשיחי. הרעיון המשיחי הוא הרעיון שיש לנו כלים כבר בעולם הזה כדי להביא לעולם אחר טוב יותר. אם כן, ישנן שתי הנחות המצויות במערב: א', שמצב העולם איננו טוב, איננו מספק; ב', שעולם אחר היה יכול להיות יותר טוב ושיש כלים להגיע לקראתו. זה הרעיון הבסיסי של תורת המערב. בתפיסה הזאת מושג הזמן הוא משמעותי מאוד, כי יש זמן של חיסרון ויש זמן של השלמה בחיסרון. יש גם כך, יש גם כך. זאת אומרת, הזמן הוא אבולוטיבי, מתפתח. ישנה אבולוציה ממצבים נמוכים, פרימיטיביים, למצבים מעולים, טובים יותר. אז הזמן הוא משמעותי מאוד בתרבות המערבית. לעומת זה, מצאנו תרבויות אחרות לגמרי. התרבויות המזרחיות. התרבויות המזרחיות לא פיתחו את רעיון הקדמה, אלא להפך, ישנו אידאל של קביעות, שהדברים יישארו לעולמי עד כפי שהם. המושג של מקום הרבה יותר מרכזי בתרבות המזרחית מאשר מושג הזמן, עד כדי כך שהיו מהוגי הדעות בעולם המזרחי שאמרו שהזמן הוא אשליה. באמת, העולם הוא ללא זמן, העולם קבוע ועומד, אין לאן להגיע, אין לאן ללכת. כן? יש הבדל, אפשר לומר, בין עולם סטטי, עומד, העולם המזרחי, לבין עולם מתפתח, דינמי, של המערב. אלה הן שתי החלוקות העיקריות. כמובן, אופציות מזרחיות מצאנו במערב, אופציות מערביות מצאנו במזרח. אבל אנחנו מדברים כאן על, תיאמר, על מעגל כולל, כן? תנועה כוללת באנושות. אנחנו רואים מזרח ומערב, מזרח עומד, מערב מתפתח. כמובן שהדבר הזה אומר דורשני, כן? אי אפשר לפתור את זה על ידי המקרה, כלומר שבמקרה במזרח חושבים כך, במקרה במערב חושבים כך. עכשיו גם צריך לציין איפה נגמר המערב, איפה מתחיל המזרח. מה כלול במושג של תרבות מערבית? איזה תרבויות? תשובה לענייננו בלימוד הזה הערב, כשאנחנו מדבר על מזרח, כוונתנו לכל מה שמנהר האינדוס במזרח, ומה שנותר מערב, כל מה שמנהר האינדוס ומערב. זאת אומרת, אני כולל בזה אפילו את ארצות האסלאם, התרבות הפרסית וכדומה. כל זה מבחינת הלימוד שלנו הערב נקרא מערב. וכאן צריך להתבונן מהו השורש של החלוקה הזאת, כי בוודאי לא חלוקה מקרית. האמת היא, האפשרות להתבונן על העולם בשתי צורות, או באופן שהעולם הוא קבוע ועומד, או שהעולם מתפתח, החלוקה הזאת כבר מצויה במעשה בראשית. הרי אם נתבונן במה שקרה בששת ימי בראשית, לפי המסופר בתורה, ביום הראשון נברא האור, ביום השני הרקיע והים, וביום השלישי היבשה והצמחים. אני טועה? לא טעית. מה נברא ביום הרביעי? שמש וירח, המאורות. מה זה שונה ממה שהיה ביום הראשון? אור. זה אותו דבר, אלא שהאור של היום הראשון עומד, ואילו האור של היום הרביעי מסתובב. המאורות מקיפים, יש להם מסלול, הם בתנועה, ונמשול ביום ובלילה. ביום החמישי מספרת לנו התורה שנבראו האופות והדגים. מה הם האופות? תנועת חיים בתוך הרקיע. מה זה הדגים? תנועת חיים בתוך הים. אם כן, אין שום הבדל בין היום השני ליום החמישי, אלא שהיום השני מתאר לפנינו רקיע וים עומדים, ואילו ביום החמישי יש לנו רקיע וים בתנועה. כמו כן, אם ביום השלישי נברא הצומח והיבשה, אז ביום השישי נבראו צמחים בתנועה. צמחים בתנועה זה בעלי חיים. החתולים למשל הם צמחים זזים. כן? כל אחד יודע שכמעט אין שום הבדל בין חתול לבין פרח. כן? גם זה גדל, גם זה מקבל מזון, מתרבה וכדומה. וזה אפילו חמוד. אבל יש רק הבדל אחד, שעל מנת לקבל את מזונות, מחייתו, הפרח עומד במקומו, ואילו החתול זז. אז מה זה חתול? זה פרח בתנועה. ומה עוד נברא ביום השישי? יבשה בתנועה. אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. וזה האדם. אם כן, יש לנו עולם של שלושת הימים הראשונים של הבריאה, שבעצם חוזר על עצמו בשלושת הימים השניים של הבריאה, אבל בצורה של תנועה. זהו היסוד של השלושה הימים הראשונים, הם היסוד של התפיסה המזרחית, והעולם המערבי מודע לשלושת הימים האחרונים, רביעי, חמישי ושישי. אבל כאן יש הבדל מהותי. בסוף היום השישי יש שבת. כלומר, יש מטרה לעולם כזה. בסוף היום השלישי אין שבת, אין לאן להגיע. אם כן, זה לכאורה מראה על עליונות של התפיסה הדינמית על פני התפיסה הסטטית. שבתפיסה הסטטית אין לך שבת קודש בסוף, אבל בתפיסה המערבית הדינמית בסוף יש שבת קודש, יש גאולה, יש לאן להגיע. אבל יש לי שאלה, מה עושים בשבת? נחים. זאת אומרת, אז יגיד המזרחי, בשביל מה עבדת כל כך קשה? יכולת לעשות מראש מה שאני עשיתי תמיד, נחתי. כן, אלא שלא הרי מנוחה שאחרי יגיעה, כי הרי מנוחה של מי שמעולם לא ידע. זה לא אותו דבר, בינתיים נקנתה הזכות, הזכות המוסרית של הקיום. ולכן השבת היא היום של עם ישראל. כנראה שאנחנו נראה את זה גם בהמשך. אין אנחנו מצטרפים לא אל המרחב המזרחי ולא אל המרחב המערבי, צריך להבין מהו המעמד המיוחד של עם ישראל בתוך הסיפור הזה. לפני שנמשיך לברר את הנקודה הזאת, הייתי רוצה להוסיף שאלה נוספת. כשאנחנו מתבוננים בהיסטוריה של עם ישראל, הרי כידוע לנו, עם ישראל זה עם חשוב, עם בעל משמעות, זה לא סתם. נשאלת השאלה, איפה העם הזה בילה את ההיסטוריה שלו? באיזה חלק של האנושות אנחנו מוצאים קהילות יהודיות בעלות משמעות? והתשובה היא, רק בחלק המערבי של העולם. אי אפשר לכתוב היסטוריה של העם היהודי ולהחסיר את תולדות יהדות פולין, או את תולדות יהדות עיראק, או את תולדות יהדות ספרד. זה בלתי אפשרי. אבל אם מישהו שיכתוב ספר היסטוריה יהודי ישכח לציין שהיו יהודים גם בסין, הייתה קהילה יהודית בסין, ויש כמה בתי כנסיות בטוקיו, לא נורא, ספר ההיסטוריה לא השתנה באופן משמעותי, בגלל שהקהילות היהודיות במזרח לא השפיעו, לא היוו חלק עמוק של ההיסטוריה היהודית וגם של ההיסטוריה של העולם. ובאמת כאן אנחנו שואלים שאלה רצינית שצריכה להיות שאלה של אמונה. איפה הסינים בתורה? איפה הם? כן? אי אפשר שרוב הרוב הכמותי של האנושות לא יעניין אותנו, יהיה מחוץ לתחום ההתמודדות הישראלית. מצאנו שהתרבות הישראלית התמודדה עם הנצרות, עם האסלאם, עם הפילוסופיה היוונית, עם דת זרתוסטרה, עם כל מה שאתם רוצים. אבל עם המזרח, לכאורה, אין התמודדות. והדבר הזה, כשלעצמו בהחלט, מעורר שאלה. כאילו הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אך ורק כדי להשפיע בחצי מכדור הארץ, ולא בחצי השני. שאלה מחרסמת, שצריכה להטריד את כולנו. עכשיו, אם נתבונן בתורה, מהו הרקע של הופעתו של עם ישראל? אברהם אבינו, על איזה רקע מופיע אברהם אבינו? הוא מופיע על רקע של מגדל בבל. אלמלא מגדל בבל, ההופעה הזאת, או שהיא לא הייתה, או שהייתה מקבלת אופי אחר לגמרי. אבל עם ישראל ידוע לנו כמי שצמח כתגובה למה שקרה במגדל בבל. הבה נתבונן ברשותכם בכמה פסוקים שמתארים לנו את מעשה המגדל. אנחנו רואים בתחילת הסיפור בפרק י' א' של ספר בראשית, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כלומר, כל העולם כולו היה מיושב, כל העולם כולו דיבר על אותם הדברים, דברים אחדים, אחידות דעים, תרבות אחת קוסמופוליטית בכל כדור הארץ. אחר כך נאמר, ויהי בנוסעם מקדם, מי נסע? כולם? ודאי שלא. חלק קטן, קבוצה מסוימת באנושות, החליטה לנסוע. ומהנסיעה הזאת התחיל הסיפור של מגדל בבל. עכשיו, מדוע בני אדם מחליטים לנסוע? מה רע להם איפה שהם? האדם נוסע כשהוא מבחין שבמקום שבו הוא נמצא אין לו מה שהוא רוצה, והוא מקווה למצוא את זה במקום אחר. נו, זהו המקור של רעיון הקדמה. הרעיון המשיחי התחיל שם, ויהי בנוסעם. ומה היה כיוון הנסיעה? ויהי בנוסעם מקדם. אז לאן הם נסעו? למערב. הנה, זה ראשיתה של התנועה המערבית של האנושות. המערבית במובן המקורי של המילה, לא המצומצם, אלא הכוונה שהייתה נטייה של בני אדם להפריד את גורלם מן המזרח. ומאז האנושות מתחלקת לשני חלקים, מי שנשאר במזרח ומי שהחליט לנסוע. ומזה בא ההבדל. נשאלת השאלה, למה הם נסעו? אז בלי להאריך הרבה בסיפור מגדל בבל, שדורש שיעור בפני עצמו, אולי בהזדמנות אנחנו נלמד את זה כשיעור. הנסיעה הייתה לשם מרידה בשם. כן, כמו שכתוב בספר יוב, ויאמרו לאל סור ממנו, ודעת דרכיו לא חפצנו. כן, תעזור אותנו שם. ולכן לא במקרה, האידיאולוג הראשי של כל מעשי המגדל היה נמרון. כן, הוא רוצה למרוד, הוא ממריד את כל האנושות נגד ריבונו של עולם. צריך להבין שהיו לו כוונות טובות כנראה, שהרי אי אפשר להשאיר את העולם כמות שהוא. כנראה שנמרוד הבין שהמצב של העולם רע, אבל החלטתו הייתה שאם המצב של העולם הוא רע, מי שאשם בזה זה ריבונו של עולם, ולכן צריך למרוד בו כדי להציל את העולם. הדיאגנוזה הזאת מאוד דומה לדיאגנוזה של בן דורו, ששמו היה אברהם, למשפחת אבינו, וגם הוא החליט שהמצב של העולם הוא רע. ולמה אתם צוחקים? גם הבן שלו קראו לו ככה, וגם הנכד. אז אברהם אבינו החליט שהמצב של העולם הוא רע, ולכן אין ברירה. זה הסיבה שהמצב של העולם הוא רע, זה לא בגלל ריבונו של עולם, אלא בגלל ששכחו את ריבונו של עולם. ולכן המהלך של אברהם היה, על פי אותה אינטואיציה, למרוד במורד. מי שמורד בנמרוד, הוא מייסד את עם ישראל. כלומר, באותה זירה של האנושות, באותו חלק של ההיסטוריה, שבו מורגשת ההשפעה של נמרוד, שבא למרוד במי שאמר והיה העולם, בא מי שבא להמליך את ריבונו של עולם, למרוד במורד. ולכן עכשיו אפשר להבין מדוע עם ישראל הסתובב כל כך הרבה אלפי שנים דווקא בחלק המערבי של העולם. מובן יותר עכשיו. אבל אז נשאלת השאלה, ומה עם המזרח? פשוט מאוד, המזרח זה לא שאין לו חטאים, אין לו קלקול, אבל הקלקול של המזרח שטחי יותר מהקלקול של המערב. אם נתבונן בתורה, מה החטא הקדמון של המזרח? התשובה היא חטא דור אנוש. מהו חטא דור אנוש? לפי הסיפור של התורה, אנוש, כפי שחז"ל פירשו את הדבר, אנוש היה מי שלא מרד בקדוש ברוך הוא, אלא השכיח אותו. יסוד השכחה, לא המרד. ובאמת, בכל המיתולוגיה המזרחית, ואחר כך גם בפילוסופיות הדתיות שהתפתחו במזרח, אנחנו רואים שההתייחסות אל האל הטרנסנדנטלי, אל הנבדל, ההתייחסות הזאת לא שהיא בלתי קיימת, אבל מושכחת, נמחקת, במידת מה. כן, בבקשה. אז אוכל לקרוא בשם השם. כן, זה הכוונה שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא. כן, אוכל לקרוא בשם השם, הוא התחיל ולא גמר. כן, מי שרק מתחיל לקרוא בשם השם ולא מסוגל לגמור, אז הוא משכיח. לכן שמו היה אנוש. אנוש, הכוונה, אני שוכח. או אשכח. כן, מי שיודע ערבית, מדוברת, אינצ'ית, מה זה? שכחתי. כן, זאת אומרת, אנוש, זה מי ששוכח. אני זוכר פעם נחפתי בהרצאה של חכם מהמזרח הרחוק, דיבר בפני ציבור ישראלי. טוב, אז ישראלים בדרך כלל חילונים, הם אוהבים דברים כאלה, אמר דברים עמוקים ויפים וטובים. ואז אישה חילונית שאלה אותו, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל איפה אלוהים בו? התגובה הייתה מעניינת, זה היה כאילו שמאירים אותו משנתו. כן, באמת, כן, יש מקור כל החיים, מקור כל ההכרות, אבל זה רחוק, משום מה מדברים על זה בכלל. כן? העיקר, הגילויים. כן? זאת אומרת, זה ההשכחה. אז לכן, אפשר לומר, שהטיפול היותר דחוף שעם ישראל היה צריך להקנות האנושות, הוא דווקא הטיפול נגד המרידה שבמערב, ורק אחרי הסיום של הטיפול הראשון אנחנו מתחילים בטיפול בחלק השני. דבר מעניין הוא לציין, אפשר לשים לב לזה, שהיום בדורנו זכינו כבר להשלים את המעגל הראשון. כן, כלומר יצאנו מארצות המערב בהמוניהם, ממאות מדינות, משהו כמו 150 מדינות, ואנחנו היום מקיימים איזה מין יציאת מצרים שנייה, יותר גדולה כמובן, יציאת מצרים, יציאת אירופה. ואנחנו היום באים לכאן כשבאיזשהו מקום התרבות המערבית הגיעה לידי ייאוש. יש איזושהי התרוקנות ערכית, כבר אין לקראת מה לשאוף. יש עושר, יש אמצעים טכנולוגיים שלא היו כמותם במשך כל הדורות, אבל אין מילוי, אין סיפוק. וזה מה שאומרת הגמרא לגבי מצרים, עשאוה כמצולה שאין בה דגים. זה נגמר, מה שהיה ללקט שם מתקבץ כאן בארץ ישראל. אבל אז נשאלת השאלה, ואז אפשר גם להבין מה שקורה בתרבות המערבית בכללה, המשיכה הבלתי מוסברת, לא הייתי אומר בלתי מוסברת, אבל המשיכה החזקה של כל אדם ישר במערב כלפי התרבות המזרחית. היום כל צעיר מחפש דרך, נוסע להימאליה. הגדולים בנושא הזה צעירי ישראל. חלק מהמסלול התקין של בחור ישראלי נורמלי, אם הוא לא רוצה להתבייש, זה שאחרי היסודי והתיכון והצבא, לפני שמתחיל הסמסטר, הוא עושה סיבוב בתאילנד או בהודו. אם הוא לא עשה את זה, אז ההורים שלו ברמת אביב מסתגרים מאחורי התריסים ומתביישים לפגוש אנשים. כן? טוב, אז זה משהו, מה קרה לו? הוא לא בסדר. כן? הוא הלך לעבוד. הוא יותר גרוע, הלך לישיבה. אבל אז תיקח קצת, תכיר קצת את העולם. זאת אומרת שיש בהחלט תופעה רחבת ממדים של חיפוש אחרי משמעות, ויש איזושהי הרגשה שהתרבות המזרחית לא התרוקנה עדיין. כנראה שאחרי שאנחנו סיימנו את המעגל הראשון, מתחילה ההתמודדות השנייה עם המעגל השני. אבל אין מה לדאוג, כי בעוד שכדי להציל את העולם המערבי, להציל במרכאות, היינו צריכים לגלות לשם. יצאנו לגלות, גלות ארוכה של אלפי שנים, בין 70 אומות עוינות. על מנת לפתור את ההתמודדות שלנו ואת ההשערה שיכולה אולי להיות כלפי העולם המזרחי, אין צורך יותר בגלות. אנחנו בעולם שבו יכולה להיות הקרנה. הקרנה בכל המובנים אגב, אבל הקרנה מציון כלפי אותו עולם. אז זה שאנחנו שולחים לשם כמה צעירים ישראלים, זה בבחינת קליפה קודמת לפרי. תמיד תופעות גדולות מתחילות בצורה שלילית. אבל כל זה מבשר שאנחנו היום לקראת התמודדות עוד יותר מעמיקה ממה שהייתה במקדם. היום אנחנו מתחילים לפתור את בעיית שכחת האלוה. כן.
במה הצלנו את המערב?
מה?
במה
הצלנו את המערב? פשוט מאוד. נתחיל משאלה קודמת, ואז אני אענה לשאלה שלך. מה הצלנו ממצרים העתיקה? את עם ישראל. זאת אומרת, מצרים העתיקה לא הותירה שום דבר בהיסטוריה חוץ מעם ישראל. כל השאר נמצא חנות או בפירמידות או במוזיאונים. הדבר החי האחרון שנותר זה מה שממצרים חדר לאומה הישראלית. כדוגמה אחת פשוטה, הנחת התפילין שלנו. אנחנו מניחים כל יום תכשיט מצרי על המצח. כן? התורה ציפתה, זכר ליציאת מצרים, תשימו תכשיט מצרי על המצח. כלומר, מעל המצח. כן? ידוע, הפרעונים היה להם תפילין בצורה של נחש מעל ראשם, ואנחנו, יש לנו ארבע פרשיות עם ייחוד השם וכו'. כן? כמו כן, מה נשאר מאשור? כתב אשורי. מה נשאר מבבל? שמות החודשים. מה יישאר מן הדמוקרטיה המערבית? מה שישמר ממנה אצלנו. זאת אומרת, לכל תרבות יש חלקי קודש שראויים להצלה, ואדרבה, יצאנו אליהם על מנת להביא את זה לכאן, ומעבדת הבירור זה החברה הישראלית. אנחנו שפני ניסיון במעבדת בירור אחת גדולה. כן. הקדמה הטכנולוגית ממשיכה, אבל אין שום קדמה במובן הערכי, זה נגמר. כן? וישנה ציפייה מהאומה הישראלית למלא את החסר הזה. כן.
האסלאם והערבים זה הרי דטרמיניסטית, דת של שאלה של קדמה ושל משכיות. מה ממנה אנחנו...
טוב, זה מרחב אמצעי. האסלאם הוא מרחב אמצעי. יש באסלאם איזשהו קרע בין שני מוקדים. מצד אחד, המסורת המשיחית שבאה אליה מהיהדות, המהדי, יש דבר כזה. יש איזושהי תקווה להביא את כל העולם לאמונה ואל אחד. יש משהו מעין זה, יש איזושהי תקווה משיחית, אקטיביסטית אפילו. אמנם ברברית, אבל אקטיביסטית. מה? תוקפנית, ברברית, מה שאתה רוצה. כן? זה אפילו טרוריזם, נכון? לא, אסור להגיד את זה, כי אחר כך מקבלים אבנים. אבל, כן. אבל יחד עם זה, יש בהחלט מרכיבים פטליסטיים, שמה שבאים מן המזרח. אז יש לנו מה לתקן שם, אבל זה נושא ללימוד לפני עצמו. כן, אם כן, אפשר גם להבין מהו היחס אל האלוהות שפיתחו האומות האלה. במערב אנחנו רואים שיש איזשהו ניסיון לתת שם לריבונו של עולם. נותנים לו שמות. כן? בלטינית דאוס, ביוונית תאוס, בערבית אללה, באנגלית גוד וכו'. יש כל מיני שמות שניתנים. כשהמשמעות העמוקה של נתינת שם זה חיפוש תכלית. ומכאן גם הסכנה של עבודה זרה שיש בדבר, כי ברגע שנותנים שם מגדירים, כל הגדרה מביאה לעבודה זרה. אבל בסופו של דבר יש רצון לדעת את שם השם. הסגרהו כי ידע שמי. לעומת זה במזרח ישנה זהירות גדולה שלא לתת שם. כן? למשל לאוצה כתב בספר התאו טה צ'ינג, בפרק הראשון, כתב שהתאו הנקרא בשם איננו התאו. נטול השם הוא מקור כל הוויה. כלומר, הסירוב להגדיר, קוראים לזה בעברית כבוד. ומה אנחנו אומרים? שם או כבוד? ברוך, שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. ומעניין, אמר על זה ישעיהו הנביא דברים עמוקים מאוד. בפרק מ"ט בישעיהו, זוכרים בטח, נכון? בפסוק י"ט כתוב ככה: ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל, כי יבוא כנהר צר, לא סליחה, דילגתי על פסוק, ויראו גויים, לא, התבלבלתי אותם, ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. אתם רואים פה את ההבחנה, במערב שם השם, במזרח כבודו. כי יעבור כנהר צר רוח השם נוססה בו ובא לציון גואל. כלומר, מה שאומר לנו הנביא זה שכאשר יושלם המהלך של קריאת שם במערב והמהלך של נתינת הכבוד במזרח, אז יבוא התפקיד המיוחד של עם ישראל לאחד את השם והכבוד, ואז ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב נאום השם. כלומר, יש פה תפיסה עמוקה, כוללת, של ישעיהו הנביא. זה מבחינת המקורות שלנו. אמרנו, אנחנו עוד לא עסקנו בתורות עצמן, אבל רציתי קודם כל לתת איזשהו רקע. איך הנבואה, איך תורת משה, איך מסורת הנביאים, רואה את החלוקה הגיאוגרפית של האמונות, איננה חלוקה מקרית. עכשיו, אולי כאן צריך להוסיף נקודה. מדוע דווקא במערב התפתחה התרבות הדינמית? זאת שאלה, לא בטב, כן? דינמית, בטב. מה שאמר, מה ששאל אנטונינוס את רבי. אנטונינוס היה קיסר רומא, מרקוס אורליוס אנטונינוס, היה מיודד עם רבי יהודה הנשיא. שאל אותו, תגיד, מפני מה חמה עולה במזרח ושוקעת במערב? למה הוא שאל אותו? למה? אמר לו רבי, אם היה הפוך היית גם כן שואל. אמר לו, לא, לא התכוונתי לזה, אחי כאמינה, אני מתכוון אחרת. מפני מה שוקעת במערב? זאת אומרת, השמש עולה במזרח, עולה עד אמצע הרקיע, למה צריך לשקוע במערב? שתחזור אחורה. אמר לו, כדי לתת שלום לקונה, שנאמר, וצבא השמיים לך משתחווים. כלומר, זו תנועה של השתחוויה כלפי הקדוש ברוך הוא, ולכן השמש שוקעת במערב. מפרש המהר"ל מפראג, הכוונה שזה מראה שיש לעולם אחרית. כלומר, יש איזו שקיעה של העולם שמראה שיש פה בורא שנותן לו את החיות שלו. אז אנטונינוס לא ויתר, אמר, אם ככה, שהשמש תעלה עד חצי הרקיעה, תשתחווה קצת ותחזור אחור. למה היא צריכה לשקוע במערב? מה פירוש השאלה שלה? למה הוא כל כך לא רוצה שהשמש תשקע במערב? למה הוא רוצה שהיא תשקע במזרח? כי יש איזושהי הנחת יסוד של התרבות הגויית בכלל, שהעולם הוא כישלון. העולם, מאז שהתרחק מן הראשית, נמצא בהידרדרות. אז התיקון של העולם זה לחזור אל הראשית. והביטוי להתפתחות הזאת זה עליית השמש, שנותנת חיים לכל מה שיש על פני כדור הארץ. אז לאחר שהשמש נתנה חיים, שהעולם ישוב אל ראשיתו. זה הנוסטלגיה של הראשית. אמר לו רבי, מפני פועלים ועוברי דרכים. מה זאת אומרת פועלים? אם השמש תחזור אחורה, אז הפועל הוא צריך לגמור את העבודה שלו, הוא צריך לכוון את העבודה. הוא לא ידע מה שעה. הוא יסתכל על השמש, הוא לא ידע אם זה השעה 11 בבוקר או אחד אחרי הצהריים, כי הוא רואה את השמש באותה זווית. כמו כן, עובר הדרכים, מי שצריך לנסוע ממקום למקום צריך לדעת אם הלילה קרוב או לא, הוא צריך לדעת מה שעה. אז משום פועלים או משום עוברי דרכים, השמש שוקעת במערב. מה פירוש הדבר? מי הם הפועלים? הפועלים הם אלה שמשנים את העולם. בשביל מה יש פועלים? כדי לתקן, כדי להוסיף. מי זה עוברי דרכים? זה אלה שחושבים שיש לאן ללכת. אז דווקא השמש אינה שוקעת בנקודת התחלתה, כדי שתדע שהעולם היה כדאי להיברא, יש לאן ללכת, יש לקראת מה. ולכן אין פלא שדווקא אותו חלק של העולם ששאף לקדמה פנה תמיד מערבה. עד היום הזה, זאת עובדה, איך אני אומר, של גיאוגרפיה אנושית, שהערים הגדולות בעולם פונות מערבה, מתפתחות לכיוון מערב חוץ מתל אביב. צריך לברר למה. אבל כל הערים הגדולות מתקדמות לכיוון מערב. איזה מין תחושה אינטואיטיבית של האדם שלכיוון הזה צריך ללכת. והדברים קשורים למשהו, לסוגיה רחבה שדן בה רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי. בספר הכוזרי, מאמר שני, ישנה שאלה, לכאורה שאלה מדעית פשוטה, איפה עובר קו התאריך הבינלאומי? כן, כלומר, ידוע שיש על פני כדור הארץ יש איזה קו שעובר בין אלסקה לסיביר במצר ברינג, הוא מחלק את כדור הארץ מצפון לדרום, ומי שעובר את הקו הזה מחליף יום בשבוע. כן, זה קו התאריך הבינלאומי. נשאלת השאלה, איפה הקו הזה עובר לפי ההלכה, לא לפי הוועדה הבינלאומית שקבעה את הקו הזה, אלא לפי ההלכה. וההשלכה היא איך לשמור שבת. כן, איפה אני צריך עדיין לשמור את שבת ביום השביעי, ובאיזה מקום אני צריך לשמור את שבת למחרת היום השביעי, מה שנקרא יום ראשון. ויש על זה דעות שונות, נשפכו על זה נחלי דיו, במיוחד בתקופה המודרנית, שהשאלה הזאת הפכה להיות שאלה מעשית. זאת אומרת, השאלה היא בעצם איפה המזרח ואיפה המערב. זאת השאלה שיש מאחורי השאלה הזאת. ודעת רבי יהודה הלוי היא שהחוף המזרחי של סין זה הקו, זה הקו התאריך. כלומר, מי שנוסע באונייה בתוך האוקיינוס השקט צריך להחליף יום. יש לזה השלכה, אם נקבל את דעתו של רבי יהודה הלוי, ישנה שאלה לגבי יהודי יפן או לגבי ישיבת שנגחאי. כן, ישיבת מיר, כשברחה באמצע מלחמת העולם השנייה דרך פולין ורוסיה, הגיעה לשנגחאי, שנמצא באי ליד חופי סין, אז הייתה להם בעיה מתי לצום ביום הכיפורים, אם ביוד בתשרי או ביוד אלף בתשרי. ואז יש על זה ספרות, אולי זה יהיה פעם נושא לשיעור בפני עצמו דין אלה. כן, אבל הם רצו, לדעת רבי יהודה הלוי, ברגע שאדם עבר את החוף המזרחי של סין, הוא כבר צריך לשנות את התאריך. אז אם כך שואל החבר את מלך כוזר, לא סך, מלך כוזר שואל את החבר בספר הכוזר, אם זה נכון מה שאתה אומר, יוצא לפי זה שיום השבת מתחיל בסין, אז מה הייחוד של ארץ ישראל? אומר לו החבר, לא נכון, השבת הראשונה התחילה בהיסטוריה, השבת הראשונה התחילה בארץ ישראל. כשאדם הראשון קיבל את השבת פעם הראשונה, זה היה בארץ ישראל. אם תאמר ששש שעות לפני כן נכנסה השבת בסין, זה לא נכון, לא היה בשביל מי שהיא תיכנס השבת, לא היה אדם. יוצא שהשבת ההיסטורית הראשונה התחילה בארץ ישראל ונמשכה לא 24 שעות אלא 18 שעות, כי ברגע שהשבת הלכה והתפשטה מערבה, ברגע שהיא חזרה לחוף המזרחי של סין, פסקה. אז מה זה שיש שבת בסין? זה השבת השנייה. כלומר, שבוע לאחר מכן התחילה השבת בסין. מה? לא, יכול להיות שמאז, בתוך שבוע, נשלחו לשם בני אדם, אתה לא יודע, אולי קיים והבל הלכו לסין. אבל לכל פנים, זה אומר שהחלק המזרחי של העולם, כן? שהחלק המזרחי של העולם נמצא בפיגור של שבוע ביחס לחלק המערבי. אם באמת ניקח את הדברים עד הסוף, זה היה אומר שממזרח לארץ ישראל צריך לקרוא את הפרשה של שבוע שעבר. כן? אבל עד כדי כך הפוסקים לא הגיעים. אבל זה אומר שבאמת התנועה של השמש היא כלפי המערב, וכביכול יש חלק שהוא ללא תנועה ממזרח לארץ ישראל. אם ניקח, אם נחלק את זה מבחינה גיאוגרפית, יוצא לנו שלפי דעת רבי יהודה הלוי, רבע מן העולם הוא מזרח, ושלושה רבעים ממנו הם מערב. מארץ ישראל ועד סין מזרח, ומארץ ישראל ועד סין לכיוון השני מערב. יוצא שיש 18 שעות של מערב, 6 שעות של מזרח, או רבע ושלושת רבעים, מה שירצו לקרוא לזה. עכשיו אפשר להבין, אם כן, מדוע המזרח נשאר עם המושג של הראשית. למשל, היה גוי אחד בשם אלכסנדר מוקדון, כשכבש את העולם, אומרת הגמרא כך, אומר המדרש בבראשית רבה כך, שהוא כבש שלושה חלקים בעולם: רוח צפונית, רוח דרומית ורוח מערבית, אבל רוח מזרחית לא כבש. למה? שמשם תחילת האור, האור מתחיל משם, אז החושך היווני לא יכול להגיע לשם. כלומר, יש איזו מודעות לכך שהתרבות נשארה במצבה הראשיתי במזרח. עד כדי, היפנים מכנים את עצמם ארץ השמש העולה. כן? זה מאוד מוזר שמדינה תדע שהיא נמצאת במזרח. בכל מדינה בעולם מלמדים את הילדים שהארץ שבה הם נמצאים זה במרכז העולם, וששאר הארצות זה ממזרח וממערב. ביפן יש איזו מודעות, אנחנו במזרח, אנחנו ההתחלה של המזרח. ו... יש בגמרא ביטוי במסכת בבא בתרא, מאי אוריה אוויר יה. מה זה אוריה? אוריה זה מזרח. מאיפה הגמרא יודעת שאוריה זה מזרח? היא לוקחת את זה מהלטינית אוריינט, נכון? אוריינט זה מזרח. אז הגמרא אומרת זה נקרא אוויר יה, מקום ריק, מקום ריק זה שם. יש גם ביטוי בספר הכוזרי על הודו, נקרא אומה מופקרת. זאת אומרת, מופקרת ללא השגחה. כביכול שם עדיין נמצאים בראשית של הכל, עדיין לא החליטו להתפתח. והייתי רוצה אולי להביא על זה עובדה היסטורית מעניינת. מה שקרה באירופה במאה ה-18. במאה ה-18 באירופה היה מצב מאוד מעניין, שהיו כבר, הייתה הצטברות גדולה של תגליות מדעיות. כבר אז ידעו על המיקרוסקופ, ועל המשקפת ועל אבקת השריפה והדפוס והמצפן, מפת הכוכבים, כל זה ידעו באירופה. למה כל זה שימש? במאה ה-19 השתמשו בזה כדי לעשות את המהפכה התעשייתית, והמהפכה התעשייתית שיפתה את כל העולם. עכשיו יש לציין כי עובדה מעניינת, שבמאה ה-11 בסין כבר ידעו על המצפן, אבקת השריפה, על הדשות, על המשקפת, מפת כוכבים, כל זה ידעו כבר, דפוס, כל זה כבר הכירו בסין במאה ה-11. מה קרה במאה ה-12 בסין? שום דבר. לא קרתה מהפכה התעשייתית. זה אומר דור שני. פשוט מאוד, כשסיני מגלה משהו חדש, הוא לא חושב שבגלל שהוא גילה משהו חדש הוא צריך לשנות את העולם. אז מה אם גילית משהו חדש? אבקת שריפה? תעשה מזה זיקוקין דינור. זה מה שהם עושים. כן? גילית את המצפן? עשו מזה כלי קודש. לא צריך בגלל זה לשנות את העולם, אז מה? כן? המערבי מיד מצא משהו חדש, איך אני משנה עם זה את העולם כולו? והשאלה באמת, במאזן הכללי, מי הרוויח יותר? עד היום הזה הדברים לא לגמרי ברור. אבל ברור שמי שמוכן לזוז הוא זה שכבש את העולם בסוף. וכן באמת הייתי רוצה לבדוק איתכם האם ישנה בכל זאת, למרות כל מה שדיברנו על כביכול עזיבת המזרח על ידי הנבואה, על ידי תורת ישראל, האם יש בכל זאת איזושהי התייחסות של קדמוננו אל התורות המזרחיות. דבר אחד מיוחד אנחנו מוצאים בספר בראשית: ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. קדמה פירושו מזרח, אל ארץ קדם פירושו מזרח. אז מה זה קדמה אל ארץ קדם? אל המזרח שבמזרח, בעברית מודרנית אל המזרח הרחוק. כלומר התורה רומזת על איזושהי השפעה סמויה של תורת אברהם עוד לפני תורת משה, תורת אברהם על המרחב המזרחי של העולם. מעניין שבהודו יש איזה הד לדבר הזה. האל שבורא את העולם נקרא בהודו בשם ברהמה. זה היה מעניין. כתוב בגמרא על הפסוק: אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. טוב, בשביל אברהם נברא העולם זה ביטוי יהודי, אבל ברגע שזה עובר לתודעה האלילית, זה אומר אברהם ברא את העולם. אין פה שהשם הזה מצוי גם שם. כן, מה אתה אומר? הם לא נותנים שמות לאינסוף, אבל האלים נותנים. נותנים, כן. יש גם הבדל בין ההינדואיזם לבין הדתות היותר מאוחרות. ההינדואיזם הוא עדיין מאוד פרימיטיבי מהבחינה הזאת. באמת השאלה, מה נתן להם אברהם? מובא בגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי אבא בר כהנא מלמד שמסר להם שם טומאה. כלומר אברהם מסר איזושהי ידיעה הנקראת שם טומאה. הביטוי טומאה הוא לא ביטוי סימפטי, אבל זה לא מובן. איך יכול להיות שאברהם, שאוהב את הילדים שלו, אוהב את כולם, הוא נותן להם דברים טמאים? לא יעלה לדעת. אלא כנראה שאברהם מסר להם שמות שהם עבורנו טמאים, עבורם טהורים. כאן צריך לברר למה. מה זה ששם הוא עבורנו טמא ועבורם טהור? כאן אנחנו נוגעים בשאלה רצינית, שיש לה כאילו השלכות לגבי הקסם של המזרח על הנפש הישראלית. כשאנחנו מדברים על שם, שם זאת מילה, מילים. ידוע, במזרח ישנה חוכמה כזאת, חוכמת השמות. קוראים לזה מנטרה. מה זה המנטרה? אם אתה יודע את המנטרה של עצמך, כלומר את מספר המילים המהווים את מהות הנפש שלך, אתה יודע מי אתה. ורבים הם הנושאים מזרחה כדי למצוא את המנחה שלהם. אפילו הייתה פעם בחורה טובה ישראלית, נסעה לנפאל ושאלה את אחד החכמים, היא אמרה לו, למה? אז הוא אמר, כן, זה השם שלי. היא שאלה, היא הלכה לברר מה המנטרה שלה. ואז הלמה שהיה שם, כנראה היה קצת פסיכולוג, גם שאל אותה, מאיזה עמאת? אז היא אמרה, אני מעם ישראל. אז הוא אמר לה, המנטרה שלכם גבוהה מאוד, ושמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. טוב, אז היא הלכה ללמוד במכון מאיר, אז עוד לא היה מכון רע. כן, אבל יש מושג כזה של מפתח הנפש של האדם. אז אם כן, מדוע לא להשתמש בזה? זה נפלא, זאת חוכמה מפוארת. אלא שבדיוק כאן הבעיה, שהידיעה הזאת היא ידיעה של טכניקה. יש מכניקה של העולם הרוחני. אז אתה בעצם נפגש עם עצמך, אין לך עם מי לדבר. בעוד שבנבואה הישראלית, דע לפני מי אתה עומד, ואם אתה צריך לעמוד בפני מישהו ולא רק בפני משהו, בפני ישות סדמית, אם אתה צריך לשמוע דיבור ולא רק לשמוע ולא רק לראות אורות, הערה כמו שקוראים לזה שם, אלא אתה צריך לשמוע ציווי של מישהו שרוצה ממך משהו, אז אתה צריך גם להיות ברמה המוסרית המתאימה לכך. ולכן אמרו חכמים, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר. מה זה חכם? הלומד מכל אדם. גיבור, הכובש את יצרו. עשיר, השמח בחלקו. כלומר, יש צורך בתיקון מוסרי כדי לעלות אל העולמות הרוחניים האלה. אז בעוד שאצל אומות העולם זאת טהרה, כי ידיעת הטכניקה של העולם הרוחני זה משנה את האדם בסופו של דבר, אבל היסוד הוא הטכני והתולדה היא מוסרית, אצלנו העיקר, היסוד הוא מוסרי, ויש גם נספח טכני. זה משהו אחר לגמרי. כן, זאת אומרת שברור שאם אדם עוסק במדיטציה, הוא חייב להיות רגוע. ואדם רגוע חייב להיות וטרן. אבל המידות האלה באות כנספח לחיפוש ההערה. בעוד שבישראל זה ההפך. מלכתחילה. אנחנו יודעים שאין דרך להיפגש עם העולם האלוהי אלא דרך העלייה המוסרית דווקא. ולכן אומרת הגמרא שיותר קל לגויים להתנבא מאשר ליהודים, כי ברגע שאתה יודע את הטכניקה, אם אתה גוי אתה מתנבא, זאת אומרת מתנבא, נפגש עם העולמות הרוחניים האלה. אם אתה יהודי אתה צריך לעבור את כל המסילת ישרים טוב טוב, אתה צריך כל שערי קדושה כמו שצריך, רק אז מתחיל לדבר איתך. זה הרבה יותר מסובך, אבל זה יותר עמוק, זה יותר אמיתי. לכן הגמרא אומרת, מסר להם שם, אבל עבורך זה טומאה, אל תשתמש בזה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נגלה אל הגויים בלילה, ואילו ליהודים, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם יהודי, בין ביום בין בלילה. מה ההבדל? כשהקדוש ברוך הוא הולך לדבר עם גוי, להתגלות לגוי, אתה נכון? זה כמו, כך אומר המדרש ויקרא רבה, כמו איש שהולך בסתר לפילגשו. ואילו הקדוש ברוך הוא עם ישראל זה כמו עם אשתו האמיתית, בין ביום בין בלילה, אין לו מה להתבייש. זה ההבדל. לכן מבחינתם זה שם טומאה, אבל מדובר פה בחוכמה עמוקה מאוד שיש לה שורשים עתיקים. יותר מאוחר במזרח הופיעה תורה אחרת, הבודהיזם. הבודהיזם היום הוא מאוד פופולרי, במיוחד בצורה שבה מוכרים אותו במערב. כן? יש בודהיזם למדיניות פנים, ויש בודהיזם שמוכרים לתיירים. כן? לתיירים זה יותר מעודן, זה עם אריזת פלסטיק, זה הכל יפה כזה עם סרט. זה בודהיזם משופר. אבל לכל פנים, הנחת היסוד היא תמיד אותה הנחה. שהעולם רע. זה שהעולם רע, התפיסה הזאת אומרת שהעולם רע, שהוא מייאש, זה תולדה הכרחית של התפתחות העולם האלילי. כי בעולם האלילי יש הרבה אלים, וזאת אומרת שיש הרבה ערכים, והערכים אינם מצליחים להתיישב זה עם זה, הם במלחמה מתמדת. אז העולם של עובד האלילים הוא עולם של ייאוש. אבל באיזשהו שלב בעולם האלילי התפתחה תביעה מוסרית גבוהה מאוד, תביעה להיות טוב ולא רע, לחיות בהרמוניה ולא בפירוד. אבל המציאות של העולם, העולם הרוחני המזרחי, היה כזה שהוא לא יכול היה לספק תשובה לתביעה המוסרית הזאת, ולכן ניתן הפתרון לברוח מן העולם. הבודיזם הוא בעצם צורה מעודנת יחסית נעימה כדי להשתחרר מן הדיקי של העולם הזה. למה השתמשתי בביטוי הזה? הם בעצמם אומרים שהיסוד של כל ההכרות זה האכזבה. בשפה שלהם קוראים לזה דוקה, לא יודע מאיפה הם לקחו את זה, אבל זה פסוק בתהילים, תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. אז הם אומרים את זה. יש כמובן שיטות אחרות של ייאוש למחצה. למשל הקונפוציאניזם, היה גוי אחד בשם קונפוציה בסין. הוא אמר, תשמע, תפסיק לחשוב על מה שלמעלה, תחשוב על מה שלמעלה. צריך להיות מנומס, צריך להיות ממושמע, צריך לשלם מיסים בזמן, צריך לכבד את ההורים, צריך לחיות בסיפוק, צריך להיות בעל מידות טובות, תהיה ראש קטן. זאת השיטה של קונפוציה. אני קצת עושה קריקטורה של הדבר, אבל בסופו של דבר זה המסר המוסרי שעלה מתורתו. נאמנות פוליטית מוחלטת לעריצות הקיסרית בסין, שבסופו של דבר הובילה את סין אל קיפאון. בסופו של דבר, כן, במשך 2300 שנה עד שנת 1912 אי אפשר היה להיות פקיד בפקידות הגבוהה בסין בלי להיות בקיא בכתבי קונפוציוס. בכתבי קונפוציה או קונפוציוס היו כאלה שבעצם הדריכו את האדם לאיזה מין נאמנות משלימה, לא מיואשת, אלא השלמה עם החיים. זה מאוד, נגיד, זה מאוד מרגיע לקרוא את קונפוציוס. כן, אדם שרוצה להרגיש רגוע, יקרא את זה, זה נחמד, כזה טיול בגן של שושלים. כמובן, כנגד זה, ודאי שלא יכלו לא להיות ריאקציות מיסטיות, עמוקות מאוד, כגון למשל, תורתו של לאוצה, בעל התאויזם. כן, אבל בשיטה הזאת, בעצם, יש גם כן איזה מין ייאוש סמוי. כלומר, בכלל, הייאוש נמצא במינון פחות או יותר מרוכז בתורות השונות דשם. אי אפשר לתת הכללה, ברור שזה עולם עשיר מאוד. בדיוק כמו שנגיד, הפילוסופיה המערבית. כל מי שקצת יודע מה זה פילוסופיה המערבית, יודע שאי אפשר לסכם את זה במילה אחת. אז כמו כן גם, במזרח, יש עולם עשיר מאוד, יש תורות שונות, מחשבות שונות, אבל אני מדבר פה כמין רושם כללי שעולה מן התרבויות האלה. מה בעצם יש בטאויזם? בוודאי כולכם מכירים את הסמל של קוריאה הדרומית. כן? זה מעגל שעשוי משני חלקים. כן? מעגל, והמעגל עשוי, כלומר נחצה על ידי קו עקום, שמחלק את המעגל למין שני דגים, האחד במקור שחור והשני אדום. השחור נקרא יין, האדום נקרא יאנג. מה זה יאנג? זה כמו באנגלית, יאנג, צעיר כזה, מלא מרץ, מלא חיים. יין זה כזה עצוב, זה חסר. זה גם כמו היעדר בהוויה. כן? והיין מוליד את היאנג, והיאנג מוליד את היין וכו'. זאת אומרת, איזה מין מעגל פנימי כזה. וההיקף הוא קו דק שחור, שהוא העין שמהווה את התשתית של שני הדגים האלה. וזה מוזכר גם בזוהר. בספר הזוהר מסופר על מלך מואב ששמו היה בלק בן ציפור. בלק בן ציפור, אומר הזוהר, היה אדם חכם מאוד, מחשף, וחוכמתו באה לו מבני קדם, מהמזרח. גם רב הזוהר, כן, גם מארם ינחני בלק מערערי קדם, כן, כתוב מפורש בתורה גם. ומה הייתה חוכמתו? היה בן ציפור, בן מלשון בינה, היה מבין, ציפור על ידי ציפור. מה הייתה הציפור שבה הוא היה משתמש? אומר הזוהר, איזה ציפור עשויה חצי הכסף, חצי הזהב, כנפיים של נחושת. לא, זה בדיוק הסמל הזה. אין קצת מזה, קצת מזה, אחד מוליד את השני, יש כנפיים של נחושת. אגב, זה מזכיר לנו רעיון יהודי, הרעיון של אחדות המידות. אף אנחנו, בני ישראל, יש לנו אידיאל של איחוד מידת החסד ומידת הדין, של הקצוות, אחדות ההפכים של המערב. אז לכאורה פה יש אותו רעיון, אבל יש הבדל גדול מאוד. מה גורם לאחדות בציפור הזאת שעשויה חצי הכסף וחצי הזהב? הכנפיים, שמבחוץ. האחדות היא מבחוץ ולא מבפנים. אין יסוד מחבר מוליד, פורה. בעוד שבישראל דווקא האמצע, אין כלשון של המערב, דווקא האמצע הוא המחבר את הקצוות, בתורת המזרח לא מצאנו אמצע. וזאת מסיבה פשוטה. משום שאין יסוד נבדל, טרנסנדנטי, שמופיע דרך הבריאה, לכן אין לבריאה גם לאן להתקדם. לכן בעצם רק יש קצה שמוליד קצה אחר, יש איזה מין אחדות הרמונית כוללת, אבל אין תקווה. תקווה, נשון קו. כן, ועוד שאצלנו, יחד בגאווה, יחד בתקווה. בספר הזוהר מסופר, על אותה ציפור של בלק בן, של בלק בן ציפור, שבלשון, במקום הלשון של הציפור, יש עצם של מת. הנקרא ידוע, שמינו עושים אוב וידעוני. זאת אומרת, במקום הדעת, הדעת זה מה שמוליד, יש עצם של מת. בסופו של דבר, יש פה תנועה מעודנת מאוד, הייתי אומר אסתטית מאוד, אבל שאיננה מולידה חיים, אלא אחריתה דרכי מוות. מוות שקט, נעים, אבל בסופו של דבר זה לא אלוהים חיים ומלך עולם. כלומר, המושג של שמחה, של השמחה המיוחדת לקדושה בישראל, זה קצת חסר שם. אז אם יש לנו מה להוסיף לאנשי המזרח, ביום שהם ירצו לשמוע מאיתנו מה שיש לנו לומר להם, נגיד להם, יישר כוח, עבדתם יפה, אבל אולי קצת יותר בשמחה. זהו. So.